יש משנה בהמשך, כתוב ככה, מי שנפלו לפניו שני אחים, שתי נשים, מאחיו שמת. הייתה אחת כשרה ואחת פסולה, כן? אם היה חולץ, כתוב כאן, עוד מעט נראה מה ביטוי כשרה ופסולה. למדנו משנה, הייתה אחת כשרה ואחת פסולה, אחיו מת עם שני, עם שתי נשים, שפרה, אחיו ראובן מת והיו לו שתי נשים, שפרה וציפורה. עכשיו, אחת מהם הייתה כשרה, נגיד שציפורה הייתה כשרה, ושפרה הייתה פסולה. במה פסולה? עוד מעט הגמרא תברר. אז אומרת הגמרא, אם היה חולץ, אם הוא מחליט לא לייבם, הוא לא יכול לייבם מסיבות אישיות שלו, הוא חולץ, חולץ לפסולה, אז הוא בוחר את הפסולה וחולץ לה. ואם היה מייבם, מייבם לכשרה. ואם הוא צריך לקיים מצוות ייבום, מייבם את הכשרה. שואלת הגמרא, איזה פסול וכשרות אתה מתייחס כאן? מהי כשרה ומהי פסולה? אילי מה כשרה, כשרה לאלמה, פסולה, פסולה לאלמה. כלומר, אם כאן הכוונה שמדובר כאן על אחת שנגיד גרושה או חלוצה והיא פסולה לכהונה. הרי כהן אסור לו להתחתן עם גרושה ומדרבנן גם אסור לו להתחתן עם חלוצה. אז אם נגיד שכאן ההתייחסות שכשרה הכוונה כשרה לאלמה לכל העולם, מי שישראל ולוי יכול להתחתן איתם. פסולה הכוונה לכהונה. אז אם כן, למה הוא צריך להגביל את עצמו לחלוץ לפסולה ולייבם את הכשרה? ואם דווקא הפסולה היא מוצאת חן בעיניו, הרי הוא ישראל, אז למה יגביל את עצמו? מה? לייבום. גם לחלוץ, למה שיחלוץ? ואם הוא רוצה דווקא לחלוץ לשנייה, אז למה שיגביל את עצמו? אלא ודאי, אם אנחנו אומרים כאן חולץ לפסולה ומייבם לכשרה, זה מתייחס לאיסור כאשר פסולה וכשרה מתייחסת אליו, לא לכל העולם, לכהנים. אומרת הגמרא, נראה את זה בפנים. מהי כשרה, מהי פסולה? אילי, מה אם תאמר כשרה, כשרה לאלמה? היא כשרה לכל העולם, חוץ מאשר לכהנים. פסולה, פסולה לאלמה. כיוון דלדידי חזיה, אם הכוונה שבאמת, שרק לכהנים היא אסורה, אבל לישראל מותרת, כיוון דלדידי חזיה, הרי לא עצמו היווה ממותרת. מי נפקא לימינה, מה אכפת לו את מי הוא ייבם, את מי יחלוץ, למה נגביל אותו? אלא לאו, מוכרחים להסביר כתוצאה מזה, שכוונת הגמרא, אלא לאו כשרה, כשרה לי, פסולה, פסולה לי, זה מתייחס ליבם עצמו. ומי מי הוא? מה הנושא, באיזה מקרה מדברים כאן שהיא כשרה או פסולה? מחזיר גרושתו. שהכוונה במקרה שהוא מחזיר גרושתו, כן? אז וקטני, אם היה מייבם, מייבם לכשרה. אז מה רואים שכאן, מה מדובר כאן? אלא ודאי מדובר כאן, מחזיר גרושתו. וקטני, אם היה מייבם, מייבם לכשרה. אז מה רואים? שצרה, זאת אומרת, האישה עצמה הגרושה, אם מדברים כאן על מחזיר גרושתו של אחיו, אז היא אסורה. למה? כי היא גם אסורה על אחיו, אז היא גם אסורה לו. משמע שהאישה השנייה, לשנה היא מותרת. מי זאת האישה השנייה? הצרה. הנה לך לפתור את הבעיה. בשאלה, אתה פותר את שתי הבעיות שהתעוררו קודם. מה ההתייחסות לאישה הזאת שהחזיר אותה, מחזיר גרושתו, ומה ההתייחסות לאישה הזאת שהיא צרתה? הנה, יש לך פתרון. באמת, את גרושתו אסור, ואת צרתה מותר, זה הפתרון. עונה הגמרא ואומרת, זה לא הוכחה. כאן, אין כאן הוכחה. למה? אומרת הגמרא, להוכיח מכאן זה אי אפשר. למה? באה הגמרא ואומרת, נקרא את זה בפנים, אומרת הגמרא, אלא לאו כשרה כשרה לי, פסולה פסולה לי, ומה הניעו? מה זה המקרה של מחזיר גרושתו? אז ממילא היא אסורה לו בגלל שהיא אשת אחיו שהוא היה מחזיר גרושתו. אז כמו שאסורה לאחיו אסורה גם לו. והשנייה, אישה השנייה שהיא הצרה מותרת לו. וקטני, אם היה מייבם, מייבם לכשרה. אז הנה לנו שלגרושתו אסור לו לייבם. מחזיר גרושתו של אחיו, ולצרה מותר. עונה הגמרא ואומרת, לא, כשרה לאלמה, פסולה לאלמה. באמת, כשאמרנו, אם היה חולת חולת לפסולה, ואם היה מייבם מייבם לכשרה, מדברים, באמת, אם היא פסולה לכהונה רק. אי, שאלת עודה, כאמרת, כיוון לדידי חזיה, מה עיניו קלי מיני? הרי הוא ישראל, אז מה יש לנו כאן להתלבט? הרי אנחנו רואים כאן מצב שהוא ישראל, ואתה אומר שכאן מדובר בשתי נשים, שאחת מהן פסולה לכהונה, כגון שהייתה גרושה או חלוצה, והשנייה היא הייתה אישה רגילה, ואז אנחנו רואים לחלוץ, יחלוץ לה, לפסולה, ולא יחלוץ לקשרה, ליבם, יבם לקשרה ולא לשנייה. אז הוא בא ואומר, מהי נפקה לך מינה? כך שאלנו, אומרת הגמרא, יש נפקה מינה. הנפקה מינה אומרת ככה, כשאתה בא לעשות ייבום, אז חשוב לך עם מי אתה מתחתן, עם מי אתה לא מתחתן. אבל כשאתה בא לעשות חליצה, אתה בעצם רוצה להתרחק מהאנשים האלו. אז למה לקלקל עוד אישה? אישה אחת היא כבר פסולה לכהונה בגלל שהיא גרושה או חלוצה, שזה פסול לרבנן. אז אם תחלוץ לאישה הכשרה, שכשרה לכהונה, אתה מגביל את הכהנים בנישואי האישה הזאת. כי היא הייתה יכולה להיות שידוך גם לכהן. עכשיו שאם תיתן לך חליצה, למה לקלקל עוד אישה? הרי אתה לא מרוויח כלום. ומזה למדנו שאם אדם יש לו בור שהוא אסף מים, הוא יגיד, אני לא צריך מים, הולך ושופך את זה. אומרים לו, אתה אל תהיה אגואיסט. גם אם אתה אישית לא צריך, העולם צריך את המים. אז בבקשה תשאיר, אותו דבר כלפי האיש.
אגב, מותר, יעדים, מותר לו להוציא גרושה של אח אליו, להתחתן עם גרושה של אח שלו?
להחזיר גרושה של אחיו? לא, למעשה אסור לו. במקום שאין איבום, ודאי שאסור. אדם שהיה לו, הייתה לו אישה, אפילו שיגרש אותה. כן. אשת אח אסורה, אפילו אם הוא מת, אפילו גרש. אם מדברים על ייבום, אחיו גרש אותה לפני שהוא מת, אז גמרנו, הוא נפטר, לא שייך. ברגע שגרש אותה לפני שמת, זה המשנה אומרת, זה נגמר, אין כאן קשר בין האישה הזאת לבעל.
אז אם יש שתי נשים, אז הוא לא יכול לקחת את האישה שהוא גרש אותה.
ליבם, אז זה מה שהוא שאל. הגמרא שאלה שתי שאלות. האם, מה קורה, האם נגיד שבעצם מותר לו ליבם את אשת אחיו שהמחזיר גרושתו? או נאמר, קל וחומר שמותר את הצרה, או שנאמר לא, אשת אחיו מחזיר גרושתו, אותה הוא לא יכול ליבם. כל הדיון שדנו, מה עם צרתה? האם היא מותרת ביבום האסור? והגמרא פושטת ולכאורה רצתה לפשוט, שבאמת לגבי מחזיק גרושתו הוא לא יכול לייבם. לגבי צרתה מותר, באה הגמרא דוחה את הראייה ואומרת, אין להוכיח מכאן, אולי מדברים באמת על מקרה סתמי, כן? אולי מדברים כאן על מקרה סתמי, והדבר, מהו המקרה הסתמי? כגון ש... כן? אנחנו מדברים כאן... באמת מדברים על מקרה פסולה וכשרה לגבי כהונה, ולא מדברים כאן לעניין פסול שלו, ואם שאלת, אז מהי נפקא מינה? מהי נפקא מינה לנו בעניין הזה? אומר, מפני שיש עניין מוסרי לאדם לא לקלקל דבר שהוא יכול להשאיר בשלמות. נראה את זה בפרים. לא, כשרה לאלמה עונה הגמרא ואומרת, באמת, כשרה לאלמה, פסולה לאלמה. ודקאמרת כיוון לידידי חזיה, מהי נפקא לי מינה? משום דרב יוסף, בגלל היסוד המוסרי שלימד אותנו רב יוסף. דמר רב יוסף, כאן שנה רבי, לא ישפוך אדם מי בורו, ואחרים צריכים להם. הפירוש הדבר ככה. הרי מה היה כאן, יש לנו כלל מוסרי. אם אדם זכה שנפתח לו, התמלא, ירד גשם, התמלא בור. והוא לא צריך מים, כי יש לו מאגרי מים בלי סוף. אז הוא אומר, אני לא צריך מים, לא מעניין אותי, שופך אותם. אומרים לו, אתה לא צריך מים, אבל יש אנשים שצריכים מים, מה תשפוך? אם הוא צריך את המקום דחוף לעניינים אחרים, זה משהו אחר. אבל סתם, רק אתה מסתכל על הצרכים שלך, לא ישפוך אדם דברים חיוניים לאחרים ולקלקל. אותו דבר, כשיש לך שתי נשים, אישה אחת היא פסולה לכהונה, כי כבר קיבלה גירושין בהזדמנות אחרת. או מישהו חלץ לה, שזה פסול דה רבנן, אני כותב את זה בסוגריים, כן? אז אנחנו באים ואומרים, והאישה השנייה היא מותרת לכהונה, ועכשיו אתה רוצה, אחיך מת, לא עלינו, אחיו מת בלי ילדים, והוא צריך, הוא לא רוצה לייבם אף אחד, הוא רוצה לחלוץ. אז אנחנו אומרים, בוא תקלקל, זאת המקולקלת, זאת שכבר ממילא פסולה לכהונה, תן לה חליצה. למה לתת לה כשרה שהיא בעצם יכולה להתחתן אחר כך עם כהן, להגביל אותה? אם תיתן לה חליצה, עכשיו חתן כהן היא לא יכולה יותר להתחתן. אז למה לקלקל? מה נפקא מינה לך? תן לה מקולקלת כבר את החליצה. זה הרעיון. כמו שאומרים, אתה לא צריך את המים, אבל למה לקלקל לאחרים? זה הרעיון שאנחנו מציינים כאן בגמרא. מה? ברגע, חלץ לאחת, נגמר היבום. ברגע. מדובר שהיא קשרה לכהונה, אחר כך היא יוצאת, הרי מה, היא אלמנה, היא יכולה להתחתן עם כהן. היא לא קיבלה חליצה, לא קיבלה גט, הכל בסדר. הלאה, אומרת הגמרא. תשמע, אז נשארת השאלה, היו לנו שאלה כפולה, מה, האם מותר לייבם את גרושת אחיו, מחזיר גרושתו, ושאלה שנייה הייתה, לפי דעה שנייה, לגבי מחזיר גרושתו בוודאי הוא לא יכול. כי יש כאן קל וחומר, כל הבעיה לגבי צרתה, האם הוא יכול לייבם או לא. תשמע, אומרת הגמרא, בואו שמע, נפתור את הבעיה. המחזיר גרושתו משניסית, היא וצרתה חולצת, ולא מתייבמות. אז מה רואים שמה? הברייתא אומרת שמי שמחזיר גרושתו משניסית לאדם שני, הוא חי איתה באיסור, והבעל מת בלי בנים, היא וצרתה חולצת ולא מתייבמות. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, היא וצרתה, סלקא דאיתך, הוא צריך לחלוץ שתיים, הרי באופן רגיל המצווה שצריך לחלוץ, אם לאחיו היה כמה נשים, חולץ לאחת והיא כשאר פטורות. בזה נגמר הסיפור. אז מה כאן העניין, היא וצרתה חולצת? עונה הגמרא ואומרת, אלא אימה או היא או צרתה. אז רואים שלא היא ולא צרתה יכולות להתייבם, רק לחלוץ. פתרת את הבעיה, שלגבי הצרה היא לא יכולה להתייבם, רק לחלוץ, לפי לשון המשנה. אומרת הגמרא, איזה דבר זה? הרי הברייתא הזאת היא ברייתא לא מדויקת. עשית, ביצעת בה תיקון. כי מה כתוב הברייתא? מחזיר גרושתו משניסית ומת בלי בנים, היא וצרתה חולצת. באת ותיקנת, לא הכוונה גם היא צריכה חליצה וגם צרתה צריכה חליצה, אלא התיקון הוא היא או צרתה. אז אם אתה כבר מתקן, זאת אומרת הברייתא הזאת היא לא מדויקת בגרסה, ולאו תרוצה כמתרץ לה, אם כן, אני אוכל לתקן בצורה אחרת, תריץ אחי, היא חולצת, צרתה, או חולצת או מתייבמת. למרות שצריך להגיד כאן, שהתיקון קצת מקשה עלינו. כשהניסיון הקודם לתקן, זה נשאר במסגרת המשפט שאתה אומר, אבל ברגע שאתה מרחיב את המשפט, זה כבר משנה לגמרי את צורת המשנה. בכל אופן, הגמרא אומרת, ניתן לתקן גם בצורה כזאת, לכן אין להביא מכאן ראיה. סיכום, האם צרתה מותרת בחליצה או לא? בעיה שלא יפשטה בינתיים הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רב לילי בר ממל, אחד החכמים, כנראה כינוי, יש אומרים הלל, כן, קיצור כזה, לילי, כן, לילי. אם אין הלילי, מילי. יש כמו במשנה בין היי, בין בגבג, אז יש גם לילי. כן, היו אומרים שהיום בזמננו, פעם, כל אדם חי עם הכיוון לעזור לשני. אז גם הממתקים היו, יש להם שם כזה, בייגה לך. כן. היום, כן. היום הכל לי, ביס לי, קרם לי. אז אומר, אם אין אני לי, מי לי. יש עניין לפעמים כן להגיד, שאדם צריך לדעת שאם הוא לא ידאג לעצמו, לא יתקן. הוא צריך יחד עם... עם היסוד הזה, וכשאני לעצמי מה אני, שצריך לדעת שהוא חלק מהכלל. הלאה. אמר רב לילי בר ממל, אמר מרוקווה, אמר שמואל. מה הוא בא ואומר לנו? אומרת הגמרא, צרת ממאנת אסורה. זה מה שהגדלנו בתחילת השיעור. ראובן ושמעון ולוי. אחים, בני יעקב הם אחים. והנה הוא התחתן עם שתי נשים, אמרנו שפרה וציפורה. שניהם הם זרות. יפה. עכשיו, הבעיה ששפרה הייתה קטנה, ובתור קטנה היא יכולה למען, מה זה למען? לבטל את הקידושין על ידי שהיא אומרת, אני לא רוצה. עד מתי היא יכולה? עד גיל 12. עד שהיא מתבגרת, הגמרא תדון בהמשך, מה זה בדיוק גדולה. נגיד, בינתיים עד גיל 12. אם היא אמרה לבעלה ראובן, ממענת, הוא מפסיק להיות בעלה. ויותר מזה, במיון לא צריך לא גט ולא כלום, כאילו לא הייתה אשתו. אפילו במקרה הזה היא מותרת לקרוביו, בגלל שכאילו לא היה כאן נישואין. היה כאן, אפילו שהוא חי איתה וחי איתה באישות, אז הבעילות הן כאילו בעילות זנות, זה לא בעילות נישואין, וכל הקרובים מותרים. יפה. עכשיו, הוא בא ושואל שאלה כזאת. מה יהיה צרת הממענת? אז הוא אומר, אסורה. אם יש לנו כאן את שפרה שהיא האישה הקטנה של ראובן, ראובן היה לו אישה קטנה ואישה גדולה, שפרה הקטנה וציפורה הגדולה, ומת בלי בנים, אבל שפרה לא מענה לאחיו ראובן. הוא מת כשהם שתיים נשואות לו. ואחר כך הוא מען, אז זה הגמרא שואלת, מה? ראובן מת. בית בלי בנים, האחים צריכים לייבם. עכשיו, מי עומד כאן לייבום? הקטנה והגדולה. כן? למען, למי הצרה אסורה? אנחנו אומרים שהיא אסורה. צרת הממענת אסורה. היא לאמא לאחים, אם הכוונה לכולם היא אסורה, גם לאחים, לא רק לזה שמיינה. מה קרה אחרי שראובן מת בלי בנים, והשאיר אישה קטנה ואישה גדולה, באה הקטנה, שמעון קפץ על המציאה, הוא רצה לייבם את שפרה, והיא אומרת לו, לא רוצה בך, מי ענה בו? היא עדיין קטנה, כשם שהיא יכולה למען בבעלה ראובן, כשהיה חי, היא יכולה למען בו. עכשיו, בזה שמי ענה, הוא לא יכול לעשות בה, לא ייבום, לא חליצה. קטנה, אביה מקדשה, אביה מקדש אותה והיא יכולה להינשא. יש, אבל אם, על מה שאנחנו מדברים כאן על מיון, מדובר כשאביה מת ואחיה או אמא מקדשים אותה, וזה קידושי דרבנן, ויש כאן כוח למיון. ואם האבא חי, איך יכול להיות ממענת? איך יכול להיות מצב, רש"י אומר, איך יכול להיות מצב של ממענת כשאבא חי? רש"י נותן דוגמה. אם האבא, יש לו זכות חד פעמית. האבא מקבל קידושין לבת שלו. אם הוא קידש אותה והתחתנה, בהיותה נגיד בת 10. אתם יודעים, אפשר לקדש ילדה קטנה מגיל 0. לדעת הרמב״ם, אפילו כשהאימא מעוברת, אפשר לקדש אותה על תנאי. על כל פנים, כמו שידוע. עכשיו, איך יכול להיות ממענת בחיי אביה? אם האבא קידש אותה לליצפן, הוא קידש אותה. והיא התחתנה איתו, ואחרי זן, אם היא ענה, אחרי זמן היא קיבלה, היא לא יכולה למען, אם האבא מקדש אין מיון. אחרי זמן, הבעל הזה, אליצפן גירש אותה, או שמת. אז היא חוזרת להיות פנויה, אבל היא כבר לא תחת רשות אביה. כיוון שאבא פעם אחת קידש אותה, היא יצאה מרשותו. איך היא יכולה להתחתן? רק בקידושי דרבנן. במקרה זה יכול להיות מצב שהיא ניסית בקדושי דרבנן, ואז יש לה כוח למען, למרות שאביה חי. זה המקרה היחידי שאפשר למצוא. עכשיו באה הגמרא ואומרת. כן? אז נראה את זה עוד פעם. אמר רב לילי בר מאמן, אמר רב עקיבא, אמר שמואל, מה יהיה צרת ממענת אסורה? הבא כאן אומר שמואל שהיא אסורה, לא רק הממענת אסורה, כי אם גם צרתה. אותה שפרה וציפורה שניסו לאח ראובן, ושפרה הייתה קטנה, מת ראובן בלי בנים, ואם היא ענה לשמעון, אז לא רק ששפרה אסורה, גם ציפורה אסורה. שואלת הגמרא למי? אם נגיד לשמעון שהיא מענה בו, שהוא רצה לייבם, והיא מענה בו, היא לימה, לא, מתחילים ההפך, למען, היא לימה לאחים, הכוונה לכל האחים האחרים גם כן, ברגע שמענה שפרה לשמעון כל האחים נסרים, השתה היא גוף השריה, הרי היא עצמה מותרת להתייבם לאחים. דאמר שמואל, מענה בזה, מותרת בזה, צרתה מבעיה. אז ודאי שהצרה מותרת, ציפורה ודאי שמותרת לשאר האחים. אלא על מה מדברים? הדיון לא על שאר האחים, הדיון על שמעון, אלא לדידי, ברור? אלא לדידי. לאח הזה שהיא מענה בו, על זה מדברים. ומה ישנה, כן? הוא מענה, היא מענה בו, אז גמרנו. ברגע שהיא מענה, אז היא אסורה בו, הוא לא יכול... הוא לא יכול... לאחרים אחרים, צריך להיות, לכאורה צריך להיות מותר. אז ודאי שגם הצרה מותרת לשאר אחים. כי כל הדיון, כן? אמר שמואל, מענה בזה, מותרת בזה. צרתה מבעיה, לאחים ודאי שהצרה מותרת. אם האישה הזאת שמענה, האחים האחרים יכולים לייבם אותה, אז ודאי שהצרה מותרת ביבום. אלא כל הדיון לדידי, לאותו אח לשמעון שהיא מענה בו. ומה ישנה ממענת דשריה? למה הממענת עצמה מותרת לאחים? דלעבדה באומייסה. למה אנחנו מעלים על דעתנו שהיא מותרת לשאר אחים? כי המיון היה כלפי שמעון, המיון לא היה כלפי שאר אחים, היא לא עשתה בהם מעשה. צרה נמי, לא עבדה בהם מעשה. גם הצרה לא היה כאן שום מעשה שבו נבוא ונאסור אותו על שאר אחים. אז אם אומרת הגמרא, זאת אומרת, לכאורה, כן? אז גם כלפי שמעון, צריכה להיות הצרה מותרת, כי הוא, אם אתה אומר שהממענת מותרת על אחים, למה? שהיא לא עשתה מעשה, היא לא מיינה בשאר אחים, אז בעצם הצרה מותרת גם לשמעון. למה היא מותרת גם לשמעון? מפני שהוא לא עשה במעשה, הוא התייחס רק לשפרה ולא לציפורה. בסדר? אז ממילא זה לא נוגע לצרה, למה תאסור את הצרה עליו? עונה הגמרא ואומרת, אומרת הגמרא, גזרה משום צרת ביתו הממענת. זאת אומרת, הבעיה היא צרת ביתו הממענת. אם לראובן לקח את בת אחיו, שמעון, אם שפרה היא הבת של שמעון, מותר, זה מצווה, בת אחיו מותר לשאת. הוא התחתן איתה. עכשיו, הוא התחתן איתה כשהיא הייתה קטנה. ראובן התחתן עם בת אחיו שהיא הייתה קטנה, עם שפרה. מצוין. עכשיו, אחר מכן מת ראובן בלי בנים, ויש לו שתי נשים, יש לו שפרה ויש לו ציפורה. עכשיו, שמעון לא יכול לייבם את שפרה, למה? כי זאת הבת שלו. ולמדנו במשנה שכל העריות אסורות, וגם צרותיהם גם כן אסורות, כן? אז אם כן, אנחנו גוזרים במקרה של ממענת משום... ביתו הממיינת או קרובה אחרת, זה לא חזרת דוגמה. מה?
אבל הוא ממש משבת שלא צריכה למען בו. למה צריכה למען בו?
היא לא צריכה למען. היא לא צריכה, זה גזרה משום...
משהו צריך ביתו הממיינת, משהו... ומי ביתו הממיינת? בו, זה אותה אחת. תהיה ביתו הממיינת בו, יש פה איזה
תירוץ. כן? מה
התירוץ? לא, יש פה תירוץ.
כן.
כי עובדה,
משהו הממיינת.
לא, זה כמו הממיינת, כמו צריך ביתו. זה לא צריך ביתו החנ
כן.
למה צרת באמת אסורה? כי היינו אומרים אוטומטית, לא יוצא לביתו ממענת, צרת ביתו החמוצה, אוטומטית. מה הגמרא דנה? מה דנה בצרת ממענת? אסורה, נכון? פה זה לא ממענת, היא רק שלו, לא יכולה למען בו. נכון, משום צרת ביתו, זה הכל, זה ההשוואה. לא, משום צרת ביתו ממענת, מה שקורה. נכון, מה משום, זה מוצא ממענת רגילה, זה הכל, זה ההשוואה, זה הכל.
כן. משום צרת ביתו הממענת. הכוונה, באמת, הוא לא צריך למען לביתו. הוא לא צריך למען, היא יכולה. זאת אומרת, עצם...
הוא אומר, ואם תשאל איך יתכן שקטנה תמען באביה,
כן?
אין יום לא יפה לביתנה שקטה אביה. תשובה, אם
לא, זה הוא שואל, איך יכול להיות, איך יכול, זה דיברנו, איך יכול להיות קטנה ממאנת כשאביה חי? הרי אין מיעון רק בנישואי דרבנן, ואם אביה חי זה נישואי דאורייתא. אומרת הגמרא, וצרת ביתו ממאנת מיסירה, איך אתה רוצה להגיד שצרת ביתו היא אסורה? והתנא למדנו במשנה, וכולם, כל 15 עריות, אם מתו או מיענו, צרותיהם מותרות. אז ממילא, למה שתהיה אסורה הצרה על האבא? הרי למדנו שרק הערבה אסורה, כי אם אחת מהערבות מתה או נתגרשה, או שהאילונית או שמיענה, הרי הצרות מותרות. אז מה הבעיה? שזה הגמרא שואלת, ומה ישנה כי מיענה בבעל? אומרת הגמרא, עוד פעם, וצרת ביתו ממיינת מיסירה, ואתנן, וכולם, כל אותם 15 הראיות שבמשנה, אם מתו או מיענו, צרותיהם מותרות ולא פטורות משום צרת ערווה. אם כן, דמיינה במן, במי מדובר שמיינה? אילי מה דמיינה בבעל, היינו גרושה. אז כבר זה כמו גרושה, כבר דיברנו. כולם, אם גרשו אותם, או מת בעלה, או מתה, או שאילונית, או שמיינה, אם אתה אומר מיינה בבעל, בחיים שלו, אז זה כמו גרושה. מה לי גרושה, מה לי מיון, זה אותו סוג של דבר. אלא לאו, מדובר שמיינה ביוון. ובכל אופן כתוב במשנה, צרותיהם מותרות. הנה לך ראיה שצרת הממאנת מותרת. אומרת הגמרא, לא, לעולם שמיינה בבעל. אז מה זה גירושין ומה זה מיון? תרי גבני גירושין. יש שני סוגי גירושין, יש גירושין בגט ויש גירושין על ידי מיעון, שזה יותר מגירושין, זה מבטא לגמרי את הנישואים. שואלת,
אבל אמרנו הרי שהיא לא צריכה גט.
מה?
הרי אמרנו שהיא לא צריכה גט, היא ממיינת.
נכון, היא לא צריכה גט, בדיוק, אבל המשנה דיברה על 15 עריות, שמתי צרותיהם, אמרנו במשנה, כל 15 עריות לא פותרות צרותיהם, לא העריות הן יכולות להתייבם, ולא הצרות יכולות להתייבם, נכון? יפה. אבל אם אחת מה-15 אלו מתה בחייה, בחייה הבעל הראשון, או נתגרשה, או מיינה, או התברר שהיא אילונית, אז הצרה מותרת ביבום. כי התברר שזאת המפריעה כבר לא קיימת בשטח, או שהתגרשה וכו'. גזרה, בגזרה, משום צרת ביתו ממאנת, שאם הייתה לו בת, ראובן עשה את בת שמעון אחיו, והיא הייתה קטנה, אז אנחנו אומרים שמה, כיוון שהבת שלו, כמו שהריזות היא עריות עליו, אם ראובן מת והשאיר שתי נשים, אחת ביתו שפרה, ואיתה גם את ציפורה האישה השנייה, הרי בזה שהיא נפלה עכשיו לשמעון, אז ציפורה היא זרה, אבל שפרה היא הבת שלו. והרי ציפורה היא צרת ערוותו, כי זה הבת שלו. אז לכן, לכן גזרו משום כך על כל ממאנת, משום היסוד הזה. אומרת הגמרא, ומה ישנה כמיינה בבעל? דאקרינו לנשואים, למה אתה אומר כאשר הבת ממאנת בבעל צרת המותרת? ככה תירצת. מתי כל הצרות מותרות? כי אם זה נעשה בחיים של הבעל, של ראובן, אז המיעון גורם להכירת הקידושים. כי מיענה ביבם נמי נשואים כמי כאקרא. אז אם כן, צריך להיות צרתה מותרת להביאה. למה אם היא מיענה בחיי בעלה, אתה אומר שמותרות, כולם מותרות לאיבום. כל האנשים הצרות מותרות לאיבום. הרי גם במקרה הזה שצרת ביתו, גם כן, הרי אם היא ממאנת, אז אם היא ממאנת, הרי היא עוקרת הקידושים לגמרי. אז צרתה מותרת? למה שיהיה אסור? ומה ישנה כי מיענה בבעל שצרתה מותרת בגלל שהקרינו לנישואין, המיעון עקר את הנישואין לגמרי, הרי גם כי מענה הבת ביבם, שהוא אביה, נמי נישואים כמאי כאקרא, היא עוקרת את הנישואים הראשונים. אומרת הגמרא, הטעם של שמואל לאיסור צרת ביתו ממאנת משום דתני רמי בר יחזקאל. בגלל הגזרה שהביא ברייתא רמי בר יחזקאל. דתני רמי בר יחזקאל, קטנה שמיינה בבעל, אז היא עוקרת את הקידושים למפרע לגמרי, ומותרת לאביו. מותר, יכולה להתחתן עם אבא של בעלה. למה? כי לא הייתה מעולם נשואה, מיון עוקרת הקידושים. אבל אם היא ענה ביוון, במקרה שלנו, כן, שהוא הראובן נשא את בת אחיו שמעון ומת בלי בנים, עכשיו היא נופלת כיבמה לאביה, אסורה להינשא לאביו מהצרה שהיא נראית כמו קלתו. אלמה שמשעת נפילה נראית ככלתו, אך אינה ממשעת נפילה נראית כצרת ביתו. כלומר, כשאנשים מסתכלים, הם לא יודעים את כל החשבונות. כאשר נפלו שתי אנשים האלו, אז עכשיו ציפורה שהיא לא ביתו, היא כאילו נחשבת לא ביתו של שמעון. הרי לשמעון הייתה בת שקוראים לה שפרה, והיא התחתנה עם אחיו ראובן. עכשיו שמת ראובן בלי בנים, נופלים שפרה וציפורה לפני שמעון. אז הגמרא באה ואומרת שיש כאן גזרה, מכיוון שיש כאן... מי? הבת שלו אסורה לו. אבל מה עם צרתה, עם ציפורה?
צרתה מותרת לו.
במשנה למדנו, צרות הערווה אסורות. אסורות ביבום. אבל כאן, כיוון שיש מיון שעוקר את הקידושין, היה צריך להיות מותר. בגלל שהמיון עוקר את הקידושין. אז למה אתה בכל אופן אוסר?
משום צרת ביתו.
משום גזרה, אומר צרת ביתו מותרת. אם היה מיון. הגזרה הוא בגלל
שהיא
נראית כמו קלתו. כלומר, כי היה כאן זיקה, וזה נראה כאן דברי רשי. אומר כאן רשי, משום צרת ביתו ממיינת, דעתי למשרה צרת ביתו קטנה שנפלה לו ליבום ומיינה בו. דאמרינן, נישואים כמה כאקרא, ואין זו צרת ערווה. ואיך ידע ממיון בביתו, הואיל והוא קיים, דאין מיון אלא ביתומה שלא קיבל אביה קידושיה? משכחת לה ביתומה בחיי האב, כדתנן פרק בית שמי, קטנה שהסיעה אביה ונתגרשה, הרי היא יתומה בחיי האב, דפקה לה זכותי מינה, משיצתה מרשותו, ואם הלכה וניסית לאחי אביה, יכולה למען ביוון בחיי אביה. מיינה בבעל אומרה שהיא קטנה יתומה נוכרית, שמיינה בבעל מותרת לחמיה, לפי שעקרתה לקידושין, יוקרת הקידושין, והרי היא כמפותה ולא קלתו היא. ביבם נשאו על אביו, דכיוון דענו נישואים כמי. נישואים הראשונים הועילו לזיקתה ליבם. רואים שיש לה זיקה ליבם, נראית כאשתו גמורה ונראית כקלתו של זה. לכן אנחנו גוזרים משום העניין הזה. אמר רב אסי, מי שנפלו לפניו שתי נשים, ראובן היו לו שתי נשים, שפרה ופועה. נגיד עוד פעם, שפרה וציפורה. שתי נשים זרות, ואחת מהן שפרה, לא עלינו, הייתה אילונית. מה הדין? הייתה אילונית, הוא לא יכול לייבם, כתוב אשר לא יבנה את בית אחיו. הוא לא יכול לבנות, היא לא יכולה להקים זרע לאחיו. אמר רב אסי, צרת האילונית אסורה לו. מאיפה אנחנו יודעים שאילונית התמעטה מייבום? שנאמר, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו. אז מה זה אשר תלד? לומדים מזה שיכולה ללדת פרט לאילונית שאינה יולדת. אז אם כן, זה נקרא כמו ערוות אח שלו במקום מצווה. אז היא פותרת גם את צרתה מהחליצה. מה טיב רב ששת? שלושה אחים נשואים לשלוש נשים נוכריות. כן? שלושה אחים נשואים, נגיד, יש לנו אחת קוראים לה שפרה, אחת קוראים לה ציפורה, ואחת קוראים לה אלישבע. השלושת האנשים האלו היו נשואים, שלושת האחים ראובן, שמעון ולוי, נשואים לשלושת האנשים האלו. ומת אחד מהם, מה?
לא קרובות,
נוכריות הכוונה לא קרובות. עכשיו מה קרה כאן? אומרת הגמרא. יפה. שלושה אחים נשואים, שלוש נשים נוכריות, ומת אחד מהם והסבא שני מאמר, ומת, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. מה מדובר כאן? שלוש נשים נשואות של שלושה אחים. ראובן, שמעון ולוי נשואים לשלוש נשים זרות, שפרה, פועה וציפורה. יפה. עכשיו מה קרה? אנחנו באים כאן ואומרים, אחת מהם, שפרה, היא איילונית. סליחה, כן? עכשיו, מת אחד מהם, מי מת? ראובן. עכשיו, שמעון לא ייבם, כי אם הסבא מאמר. מה זה הסבא מאמר? הוא רק עשה קידושין. הרי בעצם מדין תורה, יבמה נקנית בביאה, יבמה יבוא עליה ויבמה. אז החכמים תקנו שלא יהיה פריצות, שיהיה מאמר. האח שמעון לא הספיק לעשות ייבום, הוא עשה רק מאמר. המאמר הזה מצד אחד קושר אותה, מצד אחד הוא לא קיים במצוות ייבום. והוא בעצמו מת, שמעון. עכשיו הוא מת ויש לו אישה נוספת. אז עכשיו יש, האישה של ראובן קוראים לה שפרה, היא נפלה ליבום ראשונה, ושמעון נתן בה מאמר, מאמר עשה בה קידושין לא גמורים. אז הוא קשר, הוא קשר אותה אל עצמו. עכשיו שמעון יש לו עוד אישה שקוראים לה פועה. עכשיו שמעון מת כאשר יש לו אישה גם בלי בנים, יש לו אישה שקוראים לה פועה, ויש לו גם אישה עם זיקה של ראובן שקוראים לה שפרה. אז מה הבעיה? שפרה קשורה לשני גורמים. היא עדיין לא התנתקה מראובן מפני ששמעון לא ייבם אותה, רק עשה בה מאמר. ומצד שני, היא קשורה לשמעון כי הוא עשה בה מאמר. אז אומרת הגמרא, כן? חולצות, הרי אלו חולצות ולא מתייבות. הן יכולות רק לחלוץ ולא להתייבם. למה הן לא יכולות להתייבם? שנאמר, הוא מת אחד מהם, יבמה יבוא עליה. הייבום מתקיים במי שעליה זיקת יבם אחד, ולא בזיקת שני יבמים. האישה שפרה, יש בה זיקת שני יבמים. והיא אוסרת ביבום גם את צרתה, גם את השני. כן. וקטני עלה, אמר רב יוסף. מה זה? מספיק לחלוץ אחת מהם, ודאי, לא צריך לשניהם. לא, כאן במקרה הזה צריכים לשניהם, כי כל אחת היא אישה של אדם אחר. וקטני עלה, אמר רב יוסף, זוהי צרת אשת אח מאב. הוא אומר, כן, והוא אומר, על זה למד רב יוסף, שונה הדין צרה זו משאר צרות שפטורות מייבום, שזוהי צרת אשת אח מאב, שהיא לא באיסור ערווה, אלא איסור נפילה, כן, שגרם לה. מה קרה לה? היא בעצם נפלה פעמיים. פעם אחת היא נפלה לראובן, מת בעלה והיא זקוקה ליבום. פעם שנייה, במאמר, היא נפלה לשמעון, שלא מצינו בכל התורה פטור מיבום שלא ערווה כגון זאת. אז אם כן, אז מזה שרבי יוסף אומר, זוהי צרת אשת אח מאב, למהות אימי, מה הוא בא למעט? דבר שהיא מותרת הצרה, לאו למהות היא צרת העליונית דשריה. לכאורה הרב אסי אמר צרת העליונית היא אסורה, וכאן אנחנו מדייקים שצרת העליונית היא מותרת. עונה הגמרא ואומרת לא, למהות היא צרת העליונית דאסירה. ומה היא זוהי? מה הדיוק זוהי? זוהי דאיסור נפילה גרם לה ולא איסור ערווה, וצרתה באה חליצה. אבל צרת איילונית, למרות שהיא לא אסורה משום ערווה, אפילו חליצה לא בעיה. שואלת הגמרא, מה איתה מה? למה? רק שנייה. מה איתה מה? זו שאיסור נפילה גרם לה שלא להתייבם, הדין היא שחולצת, וצרת איילונית פטורה מחליצה. מדאורייתא, צרת איילונית היא פטורה מדאורייתא, כי למה היא לא יכולה להתייבם? כי היא לא יכולה להקים זרע לאחיו, איך הפסוק שהבאנו? והיה הבכור אשר תלד. אז זה עניין של נטמעתה מדאורייתא, ולכן היא לא חולצת. אבל זו שאיסור נפילה גרם לה כולו מדרבנן, מה הוא עשה בה? מאמר. מאמר זה רק דין דרבנן. שלא נטמעתה זיקת שני יבמים מהתורה, הכל דרבנן. לכן חולצת, אם זה עיכוב מדאורייתא, היא לא צריכה גם חליצה. אבל אם זה עיכוב מדרבנן, צריך חליצה. זה משהו. המקרה הוא פשוט. שלושה אחים, יש להם לכל אחד אישה אחת.
ויש אישה אחת שיש לה...
רגע.
אחת שיש לה קשר...
או, זהו, עכשיו, שפרה, אשתו של ראובן, מת ראובן בלי בנים, היא נפלה ליבום לשמעון. שמעון היא במותה, אבל ייבום חלקי. עשה בה מאמר, ולא עשה בה ייבום. וגם הוא מת, וכשיש לו אישה שלו, שנקראת פועה, ומת שמעון בלי בנים. עכשיו, לוי צריך לייבם. את מי? את אשת שמעון ואת אשת ראובן. שבעצם אשת ראובן כבר קשורה גם לשמעון. אז הוא אומר, כיוון ששפרה היא קשורה לשני בעלים, היא לא התנתקה מראובן בגלל ששמעון לא עשה ייבום. ונשארה קשורה עכשיו לידי המאמר לשמעון, וכל זה הכל מדי רבנן, לכן לוי לא יכול לייבם אותה. כיוון שלא יכול לייבם אותה, אז גם צרתה אסורה. זה הדוגמה. אז אסורה בייבום, רק חולצות ולא מתייבות. אומרת הגמרא. באה הגמרא ודוחה ואומרת, לא, למהותי צרת העילונית דאסירה, שאסורה כמו באמת בא להגיד, זה בא למעט צרת העילונית שאסורה, כמו מה שאמר רב אסי. שואלת הגמרא, ומה בא רב יוסף למעט בזוהי? זוהי דאיסור נפילה גרם לה, וצרת הבעיה חליצה, אבל העילונית, למרות שהיא לא אסורה משום ערווה, אפילו חליצה לא בעיה. שואלת הגמרא, מה איתה מה? למה זו שאיסור נפילה גרם לה לא, שלא תתייבם חולצת, ומה שאין כן צרת העילונית פטורה מחליצה לא מתייבמת ולא חולצת? הצרת העילונית התמעטה מדאורייתא, כתוב אשר תלת, לכן היא לא חולצת. זו שאיסור נפילה גרם לה שלא להתייבם, אסורה מדרבנן. שלא נתמעטה זיקת שני יבמים מן התורה, זה לא דין דאורייתא, כי בעצם המאמר לא עשה כאן כלום מדאורייתא. שואלת הגמרא על רב אסי.
איך זה קשור למקרה הקודם, העילונית?
זה, מה? לא, זה מה שאמר רב אסי, שצרת העילונית אסורה, מדייקנו, מהדיוק זוהי, מהמילה זוהי, שצרת העילונית בעצם מותרת. אז הגמרא מתרצת לו שבאמת צרת העילונית אסורה, וכמו דברי רב אסי.
איך אתה מדבר אבל דווקא על מיעוט של צרת העילונית? למה לא להגיד שזה...
איזה אפשרות נוספת?
כי...
כי מה יכול להיות כאן? אם, מה תגיד? כגון שגירש את... על מה? גרושה וזה לא שייך ייבום. הרי מה יש לנו במשנה שפותרות? גרושה או אלמנה? לא אלמנה. גרושה או איילונית או ממהנת? אז לא שייך. או ממהנת או איילונית. זה שני האפשרויות. אומרת הגמרא. כאן. וכולם, כל הראיות שמנתה המשנה, אם מתו או מיינו או נתגשו או שנמצאו איילוניות, צרותיהם מותרות גם להתייבם. אז מה רואים? הנה, יש לנו כאן אפילו נמצאו איילונית, צרותיהם מותרות אפילו להתייבם, ואילו רב אסי מאמר שמה? שאסורות להתייבם. אומרת הגמרא, לא קשיה. כאן מה שאמר רב אסי, שבאמת הן אסורות שהכיר בה. באמת ראובן שנשא את שפרה, הוא ידע שהיא איילונית, אז אין כאן קידושי טעות. ולכן... זה קידושים, זה אסור להתחתן, כשנגיד נולדו לו כבר בנים, השאלה אם מותר להתחתן עם אחת שיודע איילונית, זה שאלה נוספת, אבל כאן הוא התחתן, הוא ידע שהיא איילונית, והוא קיבל על עצמו את הבעיה הזאת, נגיד שיש לו עוד נשים, ומצוות פור והוא יכול לקיים... שהכיר בה, ולמרות זה קידש אותה, וצרתה היא צרת העילונית שהיא לא חולצת. כן? וכאן, המשנה שמתירה ליבום, מדבר כשלא הכיר בה, וכיוון שלא הכיר בה, זה קידושי טעות. וצרתה, היא מתייבמת, כאילו לא היה כאן ניסויים. די קנמי, אתה יכול לדייק כשהמשנה מדברת כשלא הכיר בה, מדי קטני, שכתוב בפירוש במשנה, שנמצאו העילוניות. מה שנמצאו? אחרי. זאת אומרת, רק אחרי שהאח מת, ראובן מת, אז התברר שם העילונית. שמע מן העם הרבה, כאן אנחנו עוברים לדף ב', י' ב' עמוד ב', הלכתה, כיוון שהעילונית היא לא ראויה להתייבם בגלל אי אפשרות ללדת, ולא בגלל איסור ערווה שבה, כן? אז לכן צרת האילונית היא לא כמו כל הערבות שגם צרותיהם אסורות. צרת האילונית היא כמו צרת ערווה שלא במקום מצווה ומותרת, ואפילו הכיר בה. הוא מוסיף, אפילו אם הבעל הכיר בה, ידע שהיא האילונית והתחתן איתה, ואפילו היא צרת ביתו האילונית, אז כל אלו מתייבמת לו ולא נפטרת משום צרת ביתה. שואלת הגמרא, אבל הוכחת מהמשנה את החילוק, מתי האילונית הזאת נודע שהיא האילונית, האם טרם הנישואים או רק לאחר שמת בעלה? הרי תקטני במשנה נמצאו, משמע שמדברים על האילונית שהכיר בה, כן? שלא הכיר בה, אלא רק אחרי המוות התברר שהיא האילונית. אומרת הגמרא, תתקן תני שהיו האילוניות, לא שנמצאו. כי את הרבין, כשהוא בא מארץ ישראל לבבל, הוא אומר הלכה בשם רבי יוחנן, אחת צרה ממאנת, ואחת צרת האילונית, ואחת צרת מחזיר גרושתו, כולה מותרות לייבום. כולה מותרות לייבום. כן? כן. אמנם לפי רבי חייא בר אבא למעלה הסתפק רבי יוחנן בדי צרת מחזיר גרושתו, ולדעת רבין, הוא טוען שרבי יוחנן לא הסתפק ומותרת. היו שתי דעות בדעת רבי יוחנן. מה? למעלה בדף י' א' למדנו שהוא הסתפק. תני רבי ביקמי דרב נחמן. כאן ניתן הקדמה. אנחנו יודעים שיש איסור להשתמש באמצעי מניעה בחיי הנישואים, שלא מן הנישואים. יש הוצאת שכבת זרע לבטלה שהיא איסור חמור. אבל יש מציאויות שההלכה מתירה ליצור אמצעי מניעה, כמובן צריך להתייעץ עם פוסקים מוסמכים. עכשיו, יש מקרים שההלכה מתירה אמצעי מניעה. יש אומרים מה האמצעים שהגמרא מציעה כאן, זה נקרא מוך. בבית הרחם מניחים מוך. יש אומרים לא, הכוונה שאחרי הבעילה מנקים את המקום עם מוך, אבל זה לא אמצעי בטוח. לכן התוספות אומר שלפני הבעילה שמים בבית הרחם מוך, וזה מונע חדירת הזרעים. ועל ידי כך, באיזה מקרים מותרים? באה הגמרא מביאה כאן שלושה מקרים. בואו נראה. תני רבי בקמי דרב נחמן. שלוש נשים משמשות במוך. מותר להם להשתמש באמצעי מניעה, כדי שלא יתברו. לפי רוב הראשונים, אפילו אמצעי מניעה פעיל. זאת אומרת שהוא שם תמוך ברחם לפני הביאה. קטנה, שתיים מעוברת, שלוש מניקה. למה הקטנה, למה היא תראו שמה תתאבר ושמה תמות? שמה הקטנה הזאת תתאבר ואולי זה סכנה להם. הגמרא שימו לב, היא לא אומרת, הוא בוודאי תמות. שמה תתאבר ושמה תמות. מעוברת היא תראו למה? שמה תעשה וברה סנדל. אז אם כן, למה אסור לה? שמה יהיה עיבור שני, למרות שזה נדיר. אז הוולד השני, כמו בתאומים, לפעמים קורה שתאום אחד תופס את כל הקופה, הוא יונק את כל האדם, את כל האנרגיות, והתינוק השני לא מתפתח, נשאר חתיכת גוש בשר כסנדל. אם כן, אז גם היא מותרת באמצעי מניעה, שמה יקרה המצב הזה, מעוברת, שמה תעשה תוברה סנדל. למה קוראים לזה סנדל? כמו בלוק כזה. ובמניקה גם כן מתירים להשתמש באמצעי מניעה, שמה תגמול את בנה וימות. שמה היא תתאבר, ואז יפסיק החלב, לא תוכל להניק את בנה. אוקיי? אז זה המקרים. מה עכשיו העניין שלנו? שואלת הגמרא, מה זה קשור אלינו? אנחנו רוצים להכריח, האם יכול להיות מצב שקטנה יכולה להתאבר? כאן רואים שכן. ומיד נראה מה זה קשור לענייננו. ואיזו היא קטנה? מה זה הגדרה קטנה? מבת 11 שנה ויום אחד עד 12 שנה ויום אחד. קטנה זה מגיל 0 עד גיל 12. למה כאן הוא אומר? אלא כאן מדברים מי יכולה להתאבר? קטנה רק מגיל 11 עד גיל 12. פחות מכאן היא לא מתאברת. יותר מכאן היא מתאברת ואין בה סכנה. כל הדיון שלנו זה גיל 11 עד 12 שנה. אומרת הגמרא, ואיזו היא קטנה? מבת 11 שנה ויום אחד עד 12 שנה ויום אחד. כן? עד זה הזמן שמתאברת. למרות, אפילו אם היא תביא סימני בגרות כמו שתי שרות, היא עדיין קטנה, כי עוד לא הגיעה לגיל. מתי שתי שרות מועיל שהגיעה לגיל 12? פחות מכאן, או יתר על כן, אם היא פחות מ-11 שנה שהיא לא מתעברת, או יתר על כן שהיא בת 12 יום אחד, משמשת כדרכה, אסור לה להשתמש באמצעי מניעה. והולכת. דברי רב מאיר וחכמים אומרים, לא, כל שלושת הנשים האלו שרבי מאיר התיר כאן להשתמש במוח, אסור להם להשתמש. אלא אחת זו ואחת זאת, בין קטנה, בין מעוברת, בין מניקה, משמשת כדרכה והולכת, ומן השמיים ירחמו משום שנאמר, שומר תאים השם. אז שואלים כל העם, מה זה מן השמיים? מודר אדם להכניס את עצמו לסכנה ויגיד מן השמיים ירחמו? אלא אומרים, האחרונים אומרים, הרי כל האנשים, יש דבר כזה, כל האנשים, הם, אתם שומעים? מה זה קר? כל האנשים, בזמן הלידה ממילא זה סכנה גדולה. היום אנחנו חיים בדור מודרני, אבל פעם הייתה קדחת הלידה, היו אחוז גדול של נשים היו נפטרות לא עלינו. זה עצמו סכנה. עצם העובדה שכבר ממילא היא בסכנה, כאן אנחנו אומרים, מי שיציל אותה מהסכנה השכיחה בלידה, הוא יציל אותה גם מזה. כי כאן מן השמיים ירחמו,
הוא...
כלומר, איך אומר, שומר פתאים השם, והשמיים ירחמו. כלומר, אנחנו לא נעשה פעולות אסורות, למה אתה רוצה לשים אמצעי מניעה, שזה מסוכן לאישה? אז הוא אומר, שומר פתאים, כן, בדיוק, שומר פתאים השם. אז כולם שואלים, מה זה, אדם מותם להכניס את עצמו לסכנה, יגיד מן השמיים ירחמו? אלא אומרים שעצם הלידה היא מסוכנת, כל התהליך, ובכל אופן אנשים נכנסים להיריון. אז ממילא היא יכולה, איך אומרים, באותו רחמים שיצילו אותה מהסכנות של הלידה, יצילו אותה גם מזה. עכשיו, מה זה קשור כל זה לענייננו? מדייק את הגמרא ואומרת, מזה שרב ביבי אומר, למה החשש בקטנה, למה מותר לשים אמצעי מניעה? שמא תתעבר ושמא תמות. לא אמר שמא תתעבר ותמות, אלא שמא תתעבר ושמא תמות, אבל יכול להיות גם שלא תמות. יכול, אפשר למצוא בהלכה, קטנה שהיא אמא, קטנה שילדה. אם תגיד שמה תתעבר ותמות, אז אין קטנה, לא יכולה להיות קטנה שיש לה ילדים. אבל אם אתה אומר שמה תתעבר ושמה תמות, סימן שיש גם מצב שלא שתתעבר ולא ימות הבן, אז אנחנו רואים יכול להיות קטנה שהיא בעצם יש לה ילדים. אומרת הגמרא מדקה, אמר שמה תתעבר שמה תמות, מכלל, דעיקה קטנה דמי אברה ולא מתה. אם כן, מצינו חמותו ממיינת. אמרנו במשנה שכל אותם ארבעת נשים, גרושה וכו' וכו', בכל ה-15 הריות, אז הם לא פותרות צרותיהם, נכון? אבל חוץ ממיינת בחמותו אין, כי לא שייך קטנה בחמותו. לא יכול להיות מצב שחמותו היא קטנה. לא יכול להיות דבר כזה. כי אם יש לה בת שהתחתן איתה ראובן, אז לא יכול להיות שהיא קטנה. חמותו לא יכול להיות ממיינת. אבל כאן אתה רואה שיכול להיות ממיינת קטנה. אז אפשר לצייר דבר כזה. חמותו ילדה בת בגיל 11. ניתן דוגמה. אדם, נגיד ככה, ראובן ושמעון. עכשיו, ניקח דוגמה, ציפורה היא הייתה נשואה לבן אדם ונולד בן כשהיא הייתה בגיל 11. יפה. Okay. עכשיו, נגיד זה אחיו, שמעון, התעברה בגיל 11. לפני 12, בסדר, נכון, זה כוכח להיות אחרי 11, אמרנו פחות מ-11, לא. עכשיו, היא התעברה בגיל 11, התחתנה והיא התעברה מיד, יפה. עכשיו, היא התחתנה עם שמעון אחיו וילדה בגיל 11. נולדה לה בת. ראובן הלך וקידש את בת אחיו בהיותה בת חודש. עכשיו, ציפורה היא חמותו של ראובן, כי הוא נשוי לבת שלה. אז יכול להיות מצב שחמותו, והיא ממיינת, אם הקטנה הזאת קידשו אותה, יכולה למען, כיוון שהיא קטנה, וגם חמותו קטנה. זה הציור שיכול להיות. אם אתה טוען שאחת בת 11 יכולה להתאבר וגם ללדת, אז איך אמרת, ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו והם חמותו והם חמיב, שנמצאו איילונית, למה אי אפשר, או שהם יענו, למה אי אפשר להגיד שהם יענו? סימן שרב ביבי לא צודק שקטנה יכולה ללדת. אומרת הגמרא, תתקן בברייתא שהביא כאן רב ביבי, לא מה שמא תתאבר ושמא תמות, אלא שמא תתאבר ותמות. כדאמר רב בר לוואי, גבול יש לה לקטנה בסכנת העיבור. קודם הזמן הזה, לפני 11 שנים ויום אחד, אינה מתאברת כל עיקר. תוך הזמן הזה, מגיל 11 עד 12, אז היא מתאברת ומתה, והוא ברא גם כן מת. אבל אחר הזמן הזה, הוא לא מתפתח, אין לה כוח לפתח את העובר. לאחר הזמן הזה, היא מתאברת באמת, וחיה, ועוברה חי. שואלת הגמרא, ואתה נראה בבר שמואל, היא אתה יכול לומר בחמותו, והם חמותו, והם חמיב, שנמצאו איילונית או שמיענו. זה ראינו ברייתא שמביא רבא בר שמואל, שכבר ילדו, ואין מיון אחר לידה, הרי שקטנה כן יולדת, אלא לעולם נחזור, שמא תתאבר ושמא תמות, וקטנה כן יכולה ללדת, אלא קשי האח, על מה שאמר רבא בר לוואי, שאין קטנה מתאברת ולא מתה, אמר רב ספרא, בנים הרי הם כסימנים, וידי אמרי בנים עדיף הם סימנים, כלומר, כדי שתהיה גדולה, או שהיא מראה סימני בגרות גיל 12 וסערות ערווה, או שהיא הקדימה, יכולה להיות בת 11, אם היא התאברה וילדה, זה סימן שהיא גדולה. אז היא לא קטנה, אז היא לא יכולה למען. כלומר, המיון שייך בקטנה. מי? בגלל שהוא אומר, אי אתה יכול לומר, הוא הביא ברייתא בחמותו והם חמותו והם חמיב, שנמצאו איילונית או שמיענו, שכבר ילדו. אז אתה לא יכול להגיד, הרי מיון שהיה רק בקטנה, כך הוא אומר. אז איך אפשר להגיד ילדו אם היא קטנה? אלא סימן שאי אפשר בקטנה לומר, זאת אומרת, מה אנחנו רואים מכאן? רבא בר שמואל אומר, אי אתה יכול לומר בחמותו והם חמותו והם חמיב את הדין שנאמר בשאר העיירות, העריות, שאם נמצאו איילונית או שמיענו, אז הן מחייבות את צערותיהן ביבום. למה? שכבר ילדו. הרי אין מיון אחרי לידה. הרי שקטנה יולדת, כן? אתה אומר, קטנה מתאברת, והרי למדנו, אי אתה יכול לומר בחמותו והם חמותו והם חווים, שנמצאו איילונית או שמיינו, שכבר ילדו. אם הם כבר ילדו, לא יכול להיות שהם קטנות, אז לא שייך שמיינו. ואתה אמרת שקטנה ברגע שהיא יולדת, אז היא נקראת גדולה. אבל אם אתה טוען שלא יכול להיות הם חמי והם חמותו, כי עובדה שהם ילדו, הרי הוא התחתן עם הבת שלה. לא יכול להיות, זה מה שהוא שואל. לא, הוא רוצה להוכיח, אתה לא יכול להיות. הרי אנחנו רואים בפירוש שאי אתה יכול לומר. וכי קטנה כשמתאברת, ואתה נראה בו שמואל, אי אתה יכול לומר בחמותו ועם חמותו וחמיב, שנמצאו איילון שמיינו, שכבר ילדו, ואין מיון אחרי לידה.
לא, זה לא
הבנתי. כן. רגע, הגמרא תרצה, אימה, שמא תתאבר ותמות. כדאמר רבא בר לוואי, גבול יש לה. קודם הזמן, לפני 11, אינה מתאברת כל עיקר. תוך הזמן, אז היא מתאברת ומתה ועוברה מת. אבל אחרי הזמן, היא מתאברת וחיה ועוברה חי. שואלת הגמרא, איני ואתה נראה בה, איך אתה אומר שקטנה מתאברת? היא וברה מתים, ואתה נראה בבר שמואל, היא אתה יכול לומר בחמותו והם חמותו והם חמיב את הדין שנמצאו איילונית או שמיינו שכבר ילדו. ואין מיון אחר לידה, על סימן שקטנה יולדת. שנמצאו איילונית או שמיינו שכבר ילדו. העובדה, זאת אומרת, למה אי אפשר להגיד שהן קטנות וילדו? אז אם הן ילדו, סימן שהן, כן? זאת אומרת שכבר ילדו, מה הפשט? מה? אז אם הם ילדו, אומר אי אפשר, למה אתה לא יכול להגיד? זה כבר התשובה. זה בדיוק התשובה. אלא אומרת הגמרא לעולם, שמא תתעבר ושמא תמות, וקטנה באמת יולדת. אלא קשי האח, מה שאמר רבא ברליבאי, שאין קטנה שמתעברת ולא מתה, אמר רב ספרא, בנים הם כסימנים, ואי דאמרי בנים עדיפים מסימנים. רק נגמור כאן כמה שורות בעמוד הבא. למי נפקא מינה, אם סימנים, האם הם כסימנים או יותר? האם בנים הם יותר מסימנים או לא? עונה הגמרא, אפילו לרבי יהודה דאמר, שקטנה שמביאה שתי שרות יכולה עדיין למען, עד שירבה השחור, מתי זה הסימנים? לא מספיק שתי שרות. ריבוי שרות במקום הרווה, בבנים מודה שאפילו אין ריבוי שרות היא גדולה. ורב זביד אמר, עברנו לדף י"ג, שבנים עצמם הם לא כסימנים, אלא חזקה היא שאין לבנים בלא שתביא סימנים. אומרת הגמרא, מה הבעיה? בוא נבדוק מה זה לא הביא הסימנים. נבדוק, יש סימנים או אין סימנים. חיישינן שמה נשרו, היו סימנים ונשרו. שואלת הגמרא, יש על זה מחלוקת. האם חוששים שסימני השערות נשרו, והיה ונשרו, היה שומה וסירה, היו שערות ונשרו? הניחא למאנדה אמר, אם בדקו ולא מצאו חוששים שמה היה לו סימנים ונשרו, אז לא מועילה בדיקה כלום, כי יכול להיות שהיה לה ונשרו והיא גדולה. אלא למאן דאמר אין חוששים, מה איכא למימר, בוא נבדוק. אלא למאן דאמר אין חוששים, משום צער לידה חיישינן. גם מי שאומר שלא חוששים שהם נשרו, אבל אם היא עברה תהליך של לידה, כתוצאה מהלידה יכול להיות שהם נשרו. כן, אנחנו נקרא הלכה, נקרא כאן הלכה. מחר לומדים.